עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
שלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:04 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראית על הדיגיטל, חירות אזני, אחראית על הלייב רעות מתתיהו ארגון, אחראים על השידור ב-103 FM סטף קורנס וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל 0552-103-103, אני חוזר 0552-103-103, וניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרים, אני חוזר קצרים ל-054-70-103-70. פתחת את התוכנית הקודמת לפני שבוע במגפה השקטה. דיברתי על אותו מצב שאנחנו מסביבנו מלאים באנשים שחולים בקורונה, ואמרתי, ואני חוזר ואומר, זה לא נורא צריך להפחיד, כי היום קורונה היא כמו שפעת רגילה, אבל אצל חלק זה כמו שפעת רגילה, ואצל חלק זה כמו שפעת קשה, ונדבקים ממנה מאוד מאוד בקלות. כך ש... וחלק גדול מהאנשים שנדבקים הם כאלה שחוזרים משום מה מחוץ לארץ. אז או שזה בשדה התעופה, או שבכניסה לאווירון, כשכולם נדחקים כדי לתפוס את מקומותיהם, או שזה בשרבול מהשדה למטוס. אבל קחו בחשבון, מסכות אף פעם לא הזיקו, מסכות תמיד עזרו. ואני רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה אתם מוזמנים להזין לתוכנית בוזגלו וקרסו, שם תוכלו לשמוע אותי לא בנושא רפואה, ביחד עם חברי וידידי עורך הדין צ'רלי בוזגלו, מדברים על כל מיני נושאים מעניינים, על סודות, על מחשבות, על אהבה, על פסיכולוגיה, על פרפסיכולוגיה, על כל מיני נושאים מעניינים, אנחנו מביאים מראיינים אנשים מאוד מאוד מעניינים, שווה להאזין. זהו, בזה פתחנו, ובואו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
שמי דוב, אני בן 75.
כן דוב.
הסיפור שלי הוא של איכות חיים. לפני כ3.5 שנים, תוך כדי התעמלות קראתי גיד בכתף ימין. הלכתי לאורתופד, נתן לי כדורים נגד הלקץ, לא עזר כלום, חזרתי אחרי שבועיים שלושה, קיבלתי זריקה והמצב השתפר ב-30%.
לכמה זמן?
עשיתי עוד סבב של פיזיותרפיה, אפילו שניים, חזרתי שוב לאורתופד, קיבלתי זרקה נוספת, השתפר בעוד 30%. כלומר, 70% מהתנועה חזרה, גם הכאבים פחתו ב-70%. מאז עברתי עוד שני סבבים של פיזיותרפיה, של דיקור, כל מיני טיפולים, ולא מצליח להיפטר מהדלקת. חזרתי לאורתופד פעם שלישית, ולא קיבלתי זריקה. כי אמר שיחסית לגילי מצבי טוב, אבל אני ספורטאי, אני מרתוניסט, אני עוסק בפעילות ספורט הרבה שעות, והנושא מפריע לי.
כמה זמן? 3.5 שנים?
כן.
תשמע, הרבה מאוד אנשים בגיל 70 פלוס, יש להם קרעים בגידי הכתף. גידי הכתף הם רגישים, מפרק הכתף הוא מפרק מאוד מאוד בעייתי. בניגוד למפרקים אחרים בגוף שיש בהם גם אלי וגם מכתש, וכאילו עצם אחת עוטפת את העצם השנייה במפרק, זה כמו ציר, במפרק הכתף יש רק מגע בין עצם לעצם, דבר שמאפשר ממש תנועה סיבובית, וכל השאר מחוזק בגידים. והרבה מאוד אנשים, גם שהם לא מרתוניסטים, וגם שלא עושים פעילות גופנית, לפעמים מספיק שמרימים סל בסופר של כמה קילוגרמים, ויש להם כאבים, ונקרא להם קריאה חלקית לרוב, לפעמים גם קריאה מלאה, גיד. עכשיו, הטיפול הוא באמת הטיפול שקיבלת, והראיה שבאמת זה שיפר את מצבך ב-70%. הדרך היחידה לפתור את הבעיה, פתרון טוטלי, היא ניתוח. אבל ניתוח, א', לא תמיד פותר את הבעיה לחלוטין, ב', לפעמים הבעיה אחרי ניתוח היא שיש צורך במשך חצי שנה לעשות פיזיותרפיה. הניתוח, כשאומרים ניתוח, הניתוח קל. ואם תשאל קל למי, הוא קל למנתח. למנותח, הפיזיותרפיה ולפעמים הכאבים יכולים להימשך יותר. יש אמנם סוגים שונים של כאבים, שכולם תלויים באיזה גיד נקרע, אם הקרע הוא חלקי, אם הקרע הוא שלם. יש גם שכאלה שאומרים שבקרע של גיד לא טוב להזריק הרבה פעמים סטרואידים, כך שבאמת...
זה בדיוק השאלה שרציתי לשאול, מדוע פעם שלישית נמנעו לתת לי זריקה שעזרה פעמיים?
משום שפעם שלישית זה יכול גם להזיק. אז בדרך כלל מזריקים פעמיים, אפשר גם להזריק 3, אם יש הבדל של הרבה זמן בין הזרקה להזרקה, אבל בדרך כלל לגידים לא אוהבים להזריק סטרואידים, כי הם למעשה מחלישים ומונעים את היווצרות הצלקת. הדבר היחידי שבאמת עוזר, זה עניין שהוא פשוט פיזיותרפיה. שחרור של המפרק, תרגילים שעושים אותם, זה הדבר היחידי שיכול לעזור. אבל מה שאני ממליץ לך, אם זה לא מספק אותך, לשקול ניתוח, ולדעת שחצי שנה לאחר מכן אתה תהיה בבעיה.
עכשיו שמעתי גם על גלי הלם, כי מניתוח אני לא כל כך נולב.
גלי הלם לקרע בגיד, זה לא בדיוק גלי הלם.
לפי עוזרים... האולטרסאונד זה קרע חלקי כנראה, חצי סנטימטר.
אני לא כל כך חסיד של גלי הלם בקרעים, אני יותר חסיד של גלי הלם בהסתיידויות או בדלקות. כי בדלקות זה משפר את זרימת הדם, בהסתיידויות זה יכול לפרק אותם, אבל בזה כדאי להתייעץ עם אורתופד, ולשמוע מה הוא חושב. אני אישית, מניסיון שיש לי, ויש לי הרבה ניסיון בכאבים, ואני לא אורתופד, אבל בכאבי מפרקים ובכאבי כתפיים, כשמדובר בהסתיידויות, כשמדובר בדלקות, כשמדובר במה שנקרא בורסיטיס, שיש נוזל, אז זה יכול לעזור. אבל בקרעים, לפעמים התוצאות הן לא הכי טובות, ולפעמים התוצאות הן אפילו, הכאבים יותר חזקים, והתוצאות דלות.
הבנתי. טוב, אז לסיכום, אתה אומר, אם אני לא מתלהב מהניתוח, אז...
רק פיזיותרפיה, בדיוק. כן. בוא אני אספר לך סיפור אישי. אני לפני הרבה שנים, בתאונת עבודה, הלכתי להרצות באיזשהו מקום, בבניין שהיה בניין יחסית חדש, נפלתי, פרקתי כתף ונקראו לי כמה גידים. ואז הציעו לי שני ניתוחים, כי היו כמה גידים, חלק מלפנים וחלק מאחור, ואני החלטתי לא לעשות את הניתוח, כי אם הייתי עושה את הניתוח, הייתי מוגבל בעבודה, אני עובד עם הידיים, אני מזריק זריקות ועושה כל מיני דברים, ובמשך השנים הכאבים ירדו, אני מדבר על למעלה מ-10 שנים, הכאבים ירדו, התנועתיות השתפרה, אני אומנם מוגבל בתנועה, אבל זה בגלל פריקות חוזרות, ולא בגלל קרע של גיד. אבל החלקים שקשורים לקריאה, חלקם הצטלקו, ואני חסיד של אם לא מוכרחים לעשות ניתוח, לא לעשות אותו.
יופי, כך גם אני חשבתי, אז בכל אופן תודה, ותודה על התוכנית המעניינת והמעולה שלך.
תודה רבה דוב, כל טוב, ושתהיה לנו שבת שקטה.
תודה לכולנו, כן.
כן, אמן. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה. כן, שלום, אני איתך.
שלום, פרופסור.
שלום וברכה. עם מי אני מדבר?
אבי.
כן, אבי, בן כמה אתה אבי?
זה לא שאלה עליי,
כן,
זה על אמא שלי, על אמא שלי, בת 70, קרבת ל-77.
כן.
ולאחרונה סובלת משלווקת חוגרת, כבר יותר מחודשיים.
כן.
לפי האוי שלך זה לא פשוט.
כן. שלווקת חוגרת זאת צרה צרורה, ואני במשך לפחות 5, 6, 7, 8 שנים, כמעט בכל תוכנית שנייה ממליץ, ואני ממש נושא צלב, סליחה על המילה, אבל של החיסונים נגד שלווקת חוגרת. בהתחלה המלצתי על חיסון מווירוס מוחלש חי, כשהגיעו החיסונים החדשים מווירוסים מומתים, מה שנמצא עכשיו בשוק, אני ממליץ בחום לכולם אחרי גיל 65, להתחסן או לפני טיפולים חימותרפיים, או לפני טיפולים ביולוגיים, או לפני טיפולים בהשתלות. אני מציע לכולם לקבל חיסון, שאת החיסון החדש שמקבלים אותו בשתי מנות. משום שהכאבים והסבל בשלווקת חוגרת הם כאבים בל יתוארו, בעיקר ככל שאנשים יותר מבוגרים מגיעים למצב שנקרא פוסט הרפטיק נוירלגיה, כלומר כאבים עצביים של אחרי שלווקת. ואלה כאבים מאוד כן. קשים. באיזה מקום יש לאמא את השלווקת?
במרכז הגוף. בצד ימין, היא אומרת שיש לה סימנים, ואני לא הייתה פשוט, אני גר באותו מקום.
זה באזור הבטן או החזה?
נפיחות, נפיחות, היא טוענת שהיא מתנפח קצת, וזה יורד למטה, וזה סבל מאוד מאוד לא פשוט, היא נורא חלשה.
תשמע, מה שצריך לעשות זה קודם כל לחזק אותה, לתת לה קצת ויטמינים, קצת מינרלים, לראות שלא חסר לה משהו, דבר אחד. דבר שני, יש טיפולים נגד שלווקת שלא מרפאים אבל עוזרים. יש תרופות שאני תמיד מדבר עליהן כמו ליריקה, תרופה שנקראת ליריקה.
כן, כן, נגד כאבים.
כן, יש תרופה שנקראת גבפנטין, שהיא גם נגד כאבים. יש לפעמים אנחנו נותנים לחולים קרם או משחה שנקראת זוסטריקס, והזוסטריקס זאת משחה שצריכים מאוד להיזהר ששמים אותה, משום שהיא שורפת מאוד, אז היא בהתחלה שורפת, אבל צריכים טוב טוב לרחוץ ידיים, או למרוח אותה עם כפפות, משום ש... אם במקרה מישהו אחרי שהוא שם את המשחה או יש לו קצת על היד מגרד בעין, אז הוא מרגיש מה זה כאבים, זה כואב מאוד, כי זה שורף. זה מה שיש, וכמובן לחזק אותה, ולפעמים מוסיפים גם תרופות כמו סימבלטה, שאומנם זו תרופה במקור נגד דיכאון, אבל זו תרופה שהיא גם מורידה כאבים ומיועדת לכאבים מצביעים.
ליריקה וסימבלטה זה שתי תרופות גם שמרגיעות.
שתיהן מרגיעות ושתיהן נגד כאבים ושתיהן מעלות לא שתיהן, אבל הליריקה היא יותר מהמשפחה שמוריד את הגיריות של העצב, והסימבלטה מעלה את הריכוז של הסרוטונין בגוף, וסרוטונין לוקח חלק בדיכוי כאב, וגם משפר את מצב הרוח. כך שהוא עושה...
כמה זמן זה צפי שזה
יימשך? לצערי אני לא איש בשורות, אם יש לה מזל זה כמה חודשים טובים, ולפעמים זה נשאר כל החיים.
וואו.
כן, טוב, כן, כן. לכן אני חוזר וממליץ לקבל, אם אתם אנשים פחות או יותר בריאים, אחרי גיל 65, לכו לקבל חיסון להרפס זוסטר, אם אתם אנשים יותר צעירים, אמורים לקבל טיפול ביולוגי, או טיפול בסטרואידים, או טיפול בתרופות למניעת דחיית איברים, או יש לכם מערכת חיסון ירודה, תתחילו לקבל את החיסון הזה בגיל יותר צעיר, לפני תחילת הטיפול.
אוקיי,
פרופסור קרסו,
הרבה תודות.
צר לי שאני לא איש בשורות.
לא, אוקיי. זה מה שיכולת, עזרת.
נכון.
תודה רבה.
כן, ומאיתנו על הקו. הלו?
כן.
שלום.
פרופסור קרסו, כן. שמי גאולה.
כן, גאולה.
אני בת 63.
כן.
רציתי להתייעץ, כמובן בעניין רפואי, אבל זה משהו אסתטי.
אין בעיה.
כן. ניתוח זרועות.
כן. את ירדת הרבה במשקל, או שרק הן מדולדלות?
לא, זה לא קשור לירידה במשקל, אני משקל יציב הרבה שנים, זה כנראה מבנה גוף.
לא, זה דלדול של שרירים שקורה אחרי גיל המעבר אצל הרבה נשים, בעיקר שלא עושות... פעילות גופנית שהיא פעילות כוח, פעילות עם משקולות. כן.
אני פשוט זוכרת את זה מאמא שלי, זכרונה לברכה, את אותו מבנה, והייתי בייעוץ כן. אחד, ומה שהוא אומר שבמצב שלי צריך גם שאיבה וגם לחתוך את ה... ואז נוצר אור אפוי, אז צריך לחתוך ולהוריד את האור המיותר.
תראי, זה ניתוח שעושים אותו, וזה ניתוח שמקובל לעשות אותו, אבל תקחי בחשבון שתישאר לך צלקת לכל האורך. כן?
זה העניין.
אז
כן.
שלא לשמה, בא לשמה.
זה צלקת ארוכה גם.
צלקת ארוכה. עכשיו, אם עושים רק שאיבת שומן, אז יהיה אור מדולדל ומקומט.
כן.
ואם עושים, אם עושים את הניתוח, עושים שאיבת שומן ומורידים את ה... ומקצרים את האור העודף, אז ישנה צלקת. עכשיו, יש אנשים שיש להם צלקת, ויש ניתוחים שהצלקת כמעט ולא נראית, אבל יש אנשים שרואים את הצלקת אצלם, ויש אנשים אפילו שעושים צלקות היפרטרופיות, כלומר ממש מכוערות, ואת זה, אז את הצלקות המכוערות, זה דבר של נטייה של גוף. אבל הדבר השני זה עניין של מזל. אם הצלקת תהיה יותר יפה או פחות יפה, ואם תוכל ללכת עם שרבולים קצרים או לא. ואם את לא הולכת עם שרבולים קצרים, אז לא רואים שום דבר, אז מה אכפת לך?
התפרים הם תפרים פנימיים, ולפי הניסיון של הגוף שלי, אני יודעת שאני מצטלקת יפה.
אוקיי.
אבל משהו הוא הדגיש, שבאמת זה לוקח שנה, שנתיים, אם לא יותר, עד שהצלקת לאט לאט משתפרת.
כן.
זאת אומרת, אתה אומר מה עדיף, צלקת או שומן?
בדיוק.
לא, זאת אומרת, לא...
יש חולצות עם שרבולים רחבים, לא רואים את זה, ואם זה ממש מפריע לך, אז תעשי את הניתוח.
מגביל, זה איכות חיים.
תעשי את הניתוח, אבל לפחות שנתיים, קחי בחשבון שתצטרכי ללכת עם חולצות. תראי, יש כאלה, תראי, אני ראיתי צלקות שאתה צריך משקפיים וזכוכית מגדלת כדי לראות אותם, וראיתי צלקות שהן כל כך מכוערות, שאנשים מסתירים אותם ולא מראים אותם. כשאני בודק אנשים ומורידים את החולצה, גם גברים וגם נשים אגב עושים את זה, אבל יותר נשים.
כן.
כן, כשאני בודק אותם, או אם יש כאבי צוואר או כאבי גב, ואני רוצה לבדוק אותם, אני רואה את הצלקות האלה. לפעמים לא רואים אותם בקושי, ולפעמים הן לא יפות, אז, וזה לא כל כך תלוי ברופא. זה לא רופא יותר טוב או רופא פחות טוב, זה עניין של גוף. התגובה של הגוף גם. כמובן שעושים את זה אצל רופא פלסטיקאי, מומחה, כמובן שהוא עושה את זה עם תפרים מאוד קטנים ועדינים, כלומר, הרופא הפלסטיקאי עושה את הכי טוב שאפשר מבחינה רפואית. בזה אפשר להיות ברגועים, כי זה המקצוע שלו. אבל מה שקורה אחר כך עם הגוף, לא תמיד יש שליטה על זה.
בגלל זה הוא הדגיש את זה.
כן? חומר למחשבה.
חומר למחשבה, כן.
כן.
טוב, הרבה תודה לכם שחזרתם אליי כל כך מהר, ויש לנו בשורות טובות.
אמן גאולה, אמן.
שבת שלום.
שבת שלום. ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
מדברת אורלי, אני רציתי לשאול...
בת כמה את אורלי או שזה לא...
45.
אני איתך, כן.
אני רציתי לשאול, קורה לי הרבה פעמים שאני נושמת ואני מחכה
את מדברת עם אורלי, אורלי, את מדברת דרך דיבורית או דרך ספיקר?
זה בסדר עכשיו?
אני רוצה שתדברי רגיל בטלפון שנוכל לשמוע...
הלו?
שימי את הטלפון כמו שאת מדברת, בלי דיבורית ובלי אוזנייה.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו אני שומע אותך, את האוקיי שמעתי יותר טוב.
אני רוצה לשאול, קורא לי שאני נושמת, כאילו לא נכנס לי האוויר, אני נושמת, והוא כאילו לא נכנס, ואז אני שוב נושמת והוא לא נכנס, ואז קורה שכן יש איזשהו סיפוק ומענה, ואז אחרי שתי דקות זה שוב חוזר על עצמו. וזה תופס אותי ככה המון המון פעמים, כאילו אין לי סיפוק בנשימה.
זה קורה כאילו שאין לך אוויר, אין לך, כאילו שבחדר אין מספיק אוויר?
זה לא שבחדר אין אוויר, כי זה קורה לי גם בחדר ממוזג וגם באוויר
לא,
טוב.
לא, כן, אבל התחושה שלך, לא, זה ברור לי שזה לא בגלל הסביבה החיצונית. כי מה שאת מתארת שקשה לך שאת כאילו צריכה להתאמץ ולהשתדל לנשום, זה סימן בדרך כלל, או של בעיה ריאתית שאין לך אותה, כי אז זה היה כל הזמן, או של מתח וחרדה. ומצבי חרדה מביאים הרבה פעמים למצב של חוסר יכולת לתפוס אוויר. כאילו, אני צריך לנשום יותר עמוק כדי לספק את כמות החמצן שלי.
אבל זה לא קורה לי רק בזמני לחץ או מתח, זה על בסיס יומי כזה. סוג שנהיה לי על בסיס יומי.
יכול להיות שיש לך לחץ מודע או לא מודע קבוע. יש הרבה אנשים שיש להם שהם חרדים, והם לא מודעים לחרדה, והחרדה באה לידי ביטוי. בתחושות גופניות יש הרבה אנשים שיש להם סחרחורות או חוסר יציבות. לפעמים אנשים נושמים הרבה כמו שאת מתארת, משתדלים ונושמים ונושמים, ואז הם מקבלים קצת סחרחורת.
אבל יש לי בנשימה לפעמים כאילו האוויר נכנס וטוב לי, כאילו יש מענה, כן. ולפעמים הוא כאילו לא נכנס.
אז תראי, מה שצריך לעשות זה דבר
ושלחו
כזה.
ושלחו אותי גם אוקיי.
מה שצריך זה דבר כזה, צריך לגשת לרופא ריאות שקודם כל יבדוק אותך, והוא יפנה אותך לבדיקת נשימה, לספירומטריה.
זהו, הרופא המשפחה שלחה אותי לתפקודי הריאות, אוקיי, עם מרחיב
סימפונות. בדיוק, אז קודם כל תפקודי הריאות, זה הבדיקה הרגילה שעושים, ואחר כך ייתנו לך מרחיב סימפונות לראות אם זה משפר לך. אין לך צפצופים בנשימה, נכון?
לא, היא כתבה ללא יבשות, ללא...
לא, יפשוט זה קשור ללב, אבל ללא חרחורים וללא צפצופים היא כתבה. אוקיי, אז אני מניח, כן, אם זה לא כל הזמן ואם זה לעתים, אני מניח שמדובר יותר בעניין של חרדה, אבל צודקת הרופאה שמבקשת בדיקה ספירומטרית של בדיקת תפקודי נשימה.
עכשיו, במידה והבדיקה טובה, אז בזה סיימנו?
אם הבדיקה תקינה או בגבול התקין, אז בזה סיימנו את החלק הנשימתי. ואז אני אמליץ לך, בתור טסט לעצמך, לקחת 3 חודשים, איזשהו כדור שמרגיע. כדור שהוא נגד חרדה. והרבה פעמים זה פותר את הבעיה.
כמו מה? כמו איזה כדור?
כמו פריזיום, כמו ציפרלקס, כמו סרוקסט, כמו לוסטרל.
זה מעניין, כי אני לא מרגישה לא חרדה ולא מתח מיוחד. יש איזשהו לחץ מהעבודה, מהשגרת החיים המאוד מאוד...
כן.
המאוד זה... ככה דורשת הזאת, אבל אני לא מרגישה מעבר לזה איזשהו משהו יותר. זה להספיק עבודה, זה להספיק בית, זה, להספיק... זה, כן, זה כן, סוג כן, של המון כן, הספיקים כן. כל הזמן.
אצל הרבה אנשים זה גורם ללחץ, והלחץ יכול לבוא לידי ביטוי בככה שאין לי אוויר. אני כאילו נחנק מרוב העומס.
הבנתי. אני יכולה אגב גם לנוח, ואז גם במנוחה, רק שעתיים, רק לנשום את הנשימות האלו.
במנוחה זה בדרך כלל יותר גרוע, ואם את מאוד מאוד עסוקה ותוך כדי כמה פעילויות, זה פחות גרוע.
נכון, במנוחה זה יותר קשה לי, נכון.
אבל זה רק מה שמאשר את העניין, שזה קשור יותר למתח מאשר לנשימה. כי אם זאת הייתה בעיה נשימתית, במנוחה את צריכה פחות אנרגיה, ואז את צריכה פחות חמצן, ואז היית מרגישה פחות. אבל תופעות כאלה שמגיעות יותר במנוחה, אם את תוך כדי אטרף צריכה להכין לילדים ולהספיק ולרוץ ולהביט על השעון ולהתלבש ולרוץ, אז את מתפקדת טוב. ואז את אומרת, עכשיו חזרתי הביתה מהעבודה, 5 דקות אני רוצה לנוח על הספה, אז את מרגישה את זה.
הבנתי. אז כאילו השגרה, היום יום, זהו כאילו גורמת לי להשיח את דעתי מזה?
כן.
הבנתי.
כן.
אוקיי. וואי, תודה רבה.
בבקשה.
שבת שלום.
בבקשה, שבת שלום ומבורך.
הלו?
כן, שלום.
שלום, שמי חילי, אני בת 81.
כן, חילי.
אני כבר הרבה זמן מגעקת.
כן.
רופא משפחה אמר לי, אם זה מפסיק, אין טיפול. אם חלילה זה לא נפסק, את צריך טיפול. אבל זה נורא מפריע, זה כל הזמן אני מגעקת מדי פעם, 2-3 פעמים.
איך את? את מגעקת 2-3 פעמים וזה מפסיק?
וזה מפסיק.
וכמה פעמים ביום זה קורה?
הרבה, הרבה. אפילו באמצע הלילה, אם אני קמה למשל לשירותים, אני מגעקת.
האם את עברת גסטרוסקופיה?
גסטרו, זאת אומרת, קלקסקופיה?
בדיקה, כן.
לפני 5 שנים, כן. היה תקין.
לא, אבל כמה זמן יש לך את התופעה הזאת?
זה כבר הרבה זמן, זה 1.5 שנים אולי, אולי יותר. לא.
1.5 שנים, אבל לפני 5 שנים את עברת את הגסטרוסקופיה.
כן, כן.
אז קודם כל, יש כמה דברים. קודם כל, אני הייתי הולך לרופא גסטרואנטרולוג, ועושה בדיקה, עושה גסטרוסקופיה לקיבה.
כן.
זה דבר אחד.
זה בא מהקיבה כאילו?
זה בא מהקיבה בדרך כלל, או מהקיבה או מהדיאפרגמה. דיאפרגמה זה אותו שריר השרעפת,
כן.
שמפריד בין חלל הבטן לחלל החזה.
כן.
ויש להבדיל בין גיהוק לשיהוק. ומה שאת יוצא, יוצאים לך גרפצים או את...
לא.
לא, את כאילו...
כן, גיהוק, כל הזמן.
ברוורס כן. כאילו, לא החוצה.
כן,
לא
אני כבר כל כך התרגלתי לזה, שאני כבר לא שמה לב.
כן.
אבל זה מפריע, זה...
זה דבר אחד. בכל מזה, הייתי מבקש הפנייה לאולטרסאונד של הבטן. לאולטרסאונד של הבטן.
זאת אומרת, הוא רק אולטרסאונד של הבטן?
כן, של הבטן העליונה בעיקר, לראות מה קורה שם ו... זה לפעמים יכול להיות גירוי מהקיבה, אבל אם זה בלילה תוך כדי שינה, את אומרת, או שאת קמה לשירותים,
כן,
אז זה מאוד לא אופייני, בדרך כלל אם זה קשור לאוכל, לאנשים שאוכלים מהר מדי, לאנשים שלא לועסים מספיק, לאנשים שיש להם בעיות בעיכול, אז יכולים להיות שיהוקים, ובדרך כלל גיהוקים ושיהוקים, אבל זה בכלל, אם זה 1.5 שנים, כדאי לגשת לגסטרואנטרולוג. עכשיו, אם זה מאוד מפריע, אז גם הייתי מציע לנסות תרופות. יש תרופה כמו מוטיליום, לקחת 3 פעמים ביום. מוטיליום של 10 מיליגרם, למשל.
מה זה תרופה? זה כדור?
זה כדור, כן, שיכול להרגיע, אבל זה לא במקום ללכת לרופא גסטרואנטרולוג.
כן.
עכשיו, אם עושים את כל הבירור ולא מוצאים כלום, אז יש תרופות שאפשר לתת מהמשפחה של התרופות שמרגיעות מערכת עצבים. עכשיו, כשאני אומר מערכת עצבים, אני לא מתכוון לעצבנות.
כן.
אני לא מתכוון למתח, אני מתכוון לעצבים כעצב.
כן.
כי יש עצבים שמעצבבים את את השרעפת. עכשיו, יש לפעמים גם מצבים שיש, צריכים לעשות שיקוף שרעפות, ובשיקוף שרעפות אפשר לראות אם השרעפת עולה ויורדת באופן סימטרי משני הצדדים, וכל מיני דברים נוספים שזה חלק מהבירור של גיוקים או שיהוקים. כן. שמפסיקים.
עכשיו, יש לי גם נימול לפעמים ברגליים, בידיים.
אוקיי, זה כבר משהו אחר לגמרי. כן, נימול. כן. בידיים וברגליים, אם זה לפעמים, הוא בדרך כלל בעיה משינויים בעמוד השדרה המותני, זה ברגליים והצווארי בידיים, ובגיל 80 פלוס, כן. סליחה, בגיל אפילו 70 פלוס, כן. יש לכולנו שינויים ניווניים בעמוד השדרה, אז אם אלה נימולים או הירדמויות שחולפות, באות והולכות מדי פעם, לא במקום קבוע, זאת לא בעיה.
לא במקום קבוע, וזה בא והולך.
כן, זה לא, זה כנראה מעמוד השדרה. ותראי, אם את משנה תנוחה, אם זה ברגליים, תשני תנוחה או תזיזי טיפה את האגן, תראי אם זה משתפר. ואם זה בידיים, נסי להזיז את הצוואר לכיוונים, טיפה למתוח אותו, טיפה כאילו למתוח את הראש, להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה, ולראות אם זה חולף.
כן. עכשיו יש לי עוד שאלה קטנה.
בבקשה, בבקשה.
יש לי הרבה מחנק בגרון. והלכתי לקרדיולוג, עשיתי אק"ג, אומר לי הכל תקין. הוא נתן לי ספרי ניטרולו נינגואל, ספרי. אוקיי. מתחת ללשון.
שמרחיב לך את כלי הדם. כן. עושה לך קצת כאב ראש שאת לוקחת אותו לשנייה?
הוא אמר לי זה יכול להיות סחרחורת, כאב. כן. ראש. כן. אבל אז תשבי ואל תקומי כמה זמן, תשבי.
כן. זה ספרי שמרחיב את כלי הדם בלב.
כן.
זה בשאלה או בהנחה שמדובר בבעיה שהיא מקור לבבי. עכשיו, לפעמים קיבוץ של כלי דם בלב.
כן.
של כלי הדם שמזינים את שריר הלב, יכולים לגרום לכאבים או בחזה, או לכאב שעולה למעלה לכיוון הגרון.
כן.
אז אם הספרי עוזר לך, זה כאילו מאשר את הבעיה. אם הספרי לא עוזר לך, ג'ולה בגרון או תחושה בגרון, יכולה גם להיות תופעה של סטרס. כל מיני סטרס יכול לבוא לידי ביטוי בתופעות פיזיולוגיות, וחלק מהם זה כמו המאזינה הקודמת, לפני הפסקת הפרסומות, שהיה לה בעיה של חוסר יכולת לתפוס אוויר או קוצר נשימה,
כן.
וחלק יכול לבוא לידי ביטוי בסחרחורות או בחוסר גציבות, וחלק יכול לבוא לידי ביטוי בכאילו מחנק בגרון.
זה יכול להיות מחנק כאילו ממתח?
כן, מאוד אופייני.
כן?
כן. יש גם אנשים שמרגישים כאילו כדור פינג פונג או כאילו ג'ולה בגרון.
לא, אין לי ג'ולה, אין לי כלום, אני מרגישה ממש מחנק, אפילו עכשיו.
כן. אז יכול גם להיות, פה גם צריך לשקול, ופה... אם את תלכי כבר לרופא גסטרואנטרולוג, שיבדוק לך להליקובקטר, ויראה, כי לפעמים יש מה שנקרא ריפלוקס. וריפלוקס זה חומציות שעולה מהקיבה לכיוון הלוע והגרון, וגורם לגירוי של הגרון, והוא יכול גם בצד אחד לגרום לגיוקים, גם מצד שני לגרום לשיעולים, לנטייה לשיעול, וגם מצד שלישי לגרום לאי נוחות בגרון.
כן, זה מחנק, זה קצת לא נעים כזה. כן.
אז אני חושב שקודם כל הבדיקה, הצעד הראשון הוא לפנות לגסטרואנטרולוג, לרופא קיבה, ולעשות את הבירור שלו.
כן. זאת אומרת, לקחת את הספרי הזה?
קחי אותו, תנסי אותו, אם הוא פותר לך את הבעיה, אז זאת ההבחנה. לפעמים אנחנו עושים מה שנקרא תרפויטיק טרייל. אנחנו אומרים לחולה, תיקח כמה שבועות את הטיפול הזה. אם הוא פותר לך את הבעיה, זה כנראה הבעיה. ואם הוא לא עוזר לך ולא פותר את הבעיה, אז זו לא הבעיה.
ואפשר לקחת למשל משהו להרגעה, כמו והבן?
כן. אם זה קורה לך, קחי והבן באופן, תראי, והבן באופן קבוע לא הייתי מציע. אבל והבן באופן חד פעמי, או פעם בכמה זמן, לקחת, ואם הוא מרגיע את, את התחושה,
כן.
אז זה ודאי שזה תומך במחשבה שמדובר בסטרס.
כמה אפשר לקחת,
והבן? תראי, אני, אם את לא רגילה לקחת, אפשר לקחת חצי כדור פעם, פעמיים ביום.
כן.
אם את רגילה לקחת, אז כדור פעם, פעמיים ביום. אבל, 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 כן. אם לוקחים אותו באופן קבוע, כל יום, כל
כן,
יום,
כן.
במשך שבועות, מתמכרים אליו, ואז הוא מפסיק להשפיע, ואז צריכים להעלות את המינון כדי להגיע לאותה תוצאה. ולכן, אם לוקחים אותו כמה שנקרא SOS, כי
כן.
אני יודע, את יוצאת לאיזה אירוע, את רוצה להיות יותר רגועה. עכשיו, גם צריך לראות, את נוהגת?
לא.
לא, אז אין בעיה. כי לפעמים אנשים, אם הם נוהגים, אז זה יכול להוריד להם טיפה את ההחזרים, את הרפלקסים.
כן, אבל זה קשור גם כן לסטרס, זאת אומרת, למתח.
כן. כן.
טוב, תודה רבה.
בבקשה.
שבת שלום.
חלי, שבת שלום ומבורך. כן, מי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
שמי מייקי, אני בן... מה שלומך קודם כל?
ברוך השם, בסדר גמור, במסגרת האפשרי, במצב הנוכחי של כולנו.
אני כמוך. תקשיב, אני מקווה שתוכל לעזור לי. אני בן 68. לפני כחודש התחיל הטעם בפה שלי להתחיל להיעלם לאט לאט, והגעתי למצב שאני כמעט לא טועם מתוק, מר, זה רק ממש בקצה, וגם ניסיתי אפילו כפית דבש לשים בפה, והרגשתי כמו סיליקון שאני בולע, ולא קטן של המתוק. הייתי את הרופא, היא שלחה אותי לבדיקות דם, כולל בדיקות דם מתוך חשש למחלות, אתה יודע, המחלה, וחזרו הבדיקות, כל הבדיקות תקינות, וגם לא נמצא שום דבר שקשור לעניין הזה. ועשיתי בדיקה משטח גרון, והלכתי לרופא, הוא בדק לי, נתן לי אנטיביוטיקה, אמר, תתחיל לקחת עליי, יש חיידק, תתחיל לקחת אנטיביוטיקה, ואם הכל יהיה בסדר, אז נפסיק אותה. באמת, עשיתי משטח גרון, אחרי שלושה עמים של תרבית, כתובה שהפלורה תקינה, רגילה, אז הפסקתי את האנטיביוטיקה. הרופא נתנה לי בהתחלה את ניסטטין, רדימיקס, ולפטרי לפה. אבל לא הרגשתי שום מקלה.
יש לך פטריה בפה? יש לך לשון מחופה?
לא, לא, לא. אני מרגיש מצוין. החוש הריח שלי לא נפגע בכלל. ואני מרגיש מבחינה גופנית בסדר גמור. אני גם עושה ריצות ואני רץ ואני עושה ספורט. אין שום בעיה עם זה.
אתה בטוח שחוש הריח לא נפגע בכלל?
לא, אני מריח הכל, כן, מריח את האפטר שלי ומריח את האוכל ומריח הכל, כמו שריח לא נפגע. מה שכן, בקרקעית הגרון, כאילו באזור הבליעה, שהאוכל עובר את הפה ויורד למטה,
כן.
הייתה לי שם תחושה של, כמו שיש שם איזה סוג של דלקת, והיה מאוד מגורה כמה ימים, והיה לי גם ריב, אבל זה עבר. והטעם עדיין לא חזר, ובאמת ירדתי בגלל שאני לא יכול לאכול, כי אני לא אוהב לאכול, אני חושב על אוכל, זה מאוד לא טעים לי, כי אוכל מאוד עפיץ, מאוד לא טעים. ירדתי באמת כמעט 9 קילוגרם בחודש הזה, בתקופה הזאת. אני מנסה לדחוס אוכל לפעמים ככה כדי לשמר, אתה יודע, שלי בכל זאת מזון. ואני ממש ממש במיוש, ואני לא יודע מה לעשות.
איך מצב הרוח שלך?
אני בסך הכל בן מאושר בחיים, אני פנסיונר, מאושר, והכל בסדר, והחיים שלי יפים, אין לי שום, מבחינת, אני לא מרגיש שום לחצים, גם לא המצב ביטחוני לא מטריד אותי, אני מילואים ניסיוני, אני עושה מילואים, אני מאוד נהנה מהכל, כאילו, לא יודע מאיפה זה בא לי.
איך אתה ישן בלילה?
כמו דוב.
ישן טוב.
ממש, אין לי שום בעיה מבחינת שינה, ו... הקטע הזה רק מאוד מאוד מדכא אותי, הקטע הזה שאני לא יכול, אתה יודע, האוכל זה תענוג של החיים, אחד העונגים של החיים זה התענוג, זה האוכל.
זה נכון.
אני פשוט לא מצליח לראות אוכל ולרצות אותו אפילו. כי כל מה שאני אוכל, אם אני אוכל, אם אני אוכל תפוח, אם אני אוכל בשר, לא אוכל אותו טעם, והיה לי מעט מאוד בחילות מדי פעם בבוקר, מעט מאוד, וקצת שהוא לבש עכשיו, אבל אני לא יודע, כאילו, הגירוי בגרון נעלם לי. ולפעם לא חוזר.
רופא שיניים בדק אותך? בדק שאין דלקת בחניכיים?
הייתי את הרופא שיניים לפני בערך כחודש, בוא נאמר ככה. הוא לא היה לי שום הערות לגבי, והוא רופא טוב, אנחנו גם חברים, אז כאילו לא היה לי שום הערה, אבל אני אשמח לקפוץ אליו לבדוק גם.
קפוץ רק לראות אם אין דלקת בחניכיים, ודבר נוסף, כדאי לעשות בדיקות להליקובקטר. לפעמים כן, כדאי לעשות בדיקת ויטמין B12.
עשינו את כל הבדיקות לפני...
כל הבדיקות לא כוללות תמיד ויטמין B12.
B12 עשיתי, כן, ככולל. אני, בגלל גם הגיל שלי, אתה יודע, אז היא כן מבודקת לי עוד כל מיני דברים, והוסיף לי אפילו את אותם בדיקות מיוחדות שלא עושים כל כך. שהרופא אפילו קצת צחק ואמר שעשו לי בדיקת עור הרחם ואין לי שום גם שום סימפטום משם. אז כאילו עשו את כל הבדיקות הכוללות והכל היה בסדר גמור, וגם כל הערכים, אתה יודע, של שאר הבדיקות, של ה... אתה יודע, של איזה בדיקות אדם, הכימיה, הכל היה תקין.
הכל תקין. אוקיי, הדבר האחרון שאני יכול להציע לך, חוץ מבדיקת הליקובקטר, כמה זמן יש לך את זה?
האמת היא... בערך כחודש, זה התחיל לך, אתה יודע, זה לאט 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 הגיע, ועשי, כאילו, היה עכשיו זה עשי, כאילו.
עכשיו תגיד לי, אתה אכלת איזה שהם פיצוחים, או אכלת צנוברים לפני חודש?
לצנוברים לא, אבל לפיצוחים אני אוכל לפרופסור, אתה יודע, אנחנו שושבים, אתה יודע, בשבת או כזה, אוכלים, אבל לא.
והפיצוחים שהגיעו מ... תראה, לפעמים, בוא אני אגיד לך מה קורה. זה התחיל לך בבת אחת או התחיל לאט לאט?
לאט לאט התחלתי להרגיש שהאוכל לא טעים לי, לא הבנתי למה, ולאט לאט זה התגבר למצב שאני ממש חסר את ה...
תראה, יש מצבים שמעבירים פיצוחים בתהליכים כדי למנוע כל מיני מזיקים בתוכם, בעיקר כאלה שמגיעים מסין, ויותר נתקלתי במקרים של צנוברים, שגורמים לטעם מר בפה, וכל מה שאוכלים הוא בטעם לא טעים ובאותו טעם כאילו.
נכון.
אז אם זה זה, זה חולף תוך חודשיים שלושה. אם זה זה. אם אפשרות אחרת, זה לבדוק הליקובקטר. הרופאה שללה פטריה ונתנה לך ניסטטין, רק לראות שאין דלקת בחניכיים, והדבר האחרון שאני יכול להציע לך, אם זה לא חולף לך, לגשת לנוירולוג, שיבדוק עוד פעם את עצבי הגולגולת. יש
עצבים. למרות שפרופסור עשיתי עד לפני שנתיים משהו כזה,
אבל לפני שנתיים לא היה לך את זה.
נכון.
לפני שנתיים זה מבחינת המחלה הזאת, לפני שנתיים זה ארכיאולוגיה.
זה מוגדר כמחלה, סליחה על הפירוט?
מה?
זה מוגדר כמחלה?
לא, זה הפרעה, זה הפרעה, הפרעה תחושתית.
נכון.
כלומר, אחד החושים פועל לא בסדר, מעוות משהו.
נכון,
הבנתי. כן.
טוב, הבנתי. תודה רבה. את קציתי קצת בנס יותר, אולי שתגיד לי אוקוס פוקוס, אם אתה לוקח את זה, תרגיש טוב. אבל כן...
לא, אין פה אוקוס פוקוס, צריך לבדוק ולראות. אלא, ואם באמת מדובר בדבר שהוא הפרעה תחושתית מסוג של... האישונים או החומרים שמעבירים את כל הפיצוחים שחלקם מגיעים מארצות המזרח, אז זה יכול לגרום לעיוותים בטעם שנמשכים חודשיים שלושה.
טוב, לפחות יש לי תקווה. אני מודה לך מאוד.
לא, תקווה יש, כי אם זה רק זה, אז זה רק אינם, ואם אתה אומר שהריח בסדר, אז אין בעיה, כי חוש הריח וחוש הטעם עובדים לרוב ביחד. ואם יש פגיעה, אז הפגיעה היא בשני הדברים.
הבנתי. אז חוש הריח טוב, אני מקווה באמת שזה יעבור, אבל אני...
הסיכויים גדולים מאוד שזה יחד.
אני מודה לך מאוד. תודה רבה לך, שיהיה לך שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום, פרופסור רפי קרסו.
שלום וברכה, עם מי יש לי העונג?
מדבר אמיר כהן.
אמיר כהן, ידידנו, מי שכבר הימים.
מה שלומך? כן, התגעגעתי מאוד.
כן, זה הדדי. כן, אמיר.
טוב, אני, יש לי בעיה רפואית, אכן, לפני 3 חודשים היה לי התקף לב.
וואו, אתה איש צעיר, מה זה, לא יפה.
כן. ההתקף עשה אותי יותר צעיר, תכף נגיע לזה.
עשו לך סטנט, הכניסו לך תומכים, ואתה יותר טוב היום.
באחד מהשלושה עורקים, זה היה סתום ב-90%, אז באמת ניקו ועשו סטנט. ואני באמת רציתי לשאול, גם גילו שיש לי סכרת באותה הזדמנות, המדד היה 8.6.
אוקיי, זה חלק מהבעיה.
כן.
שומנים בדם, מה קורה איתם?
כן, ויש לי קולסטרול גבוה, היה לי 300.
אוקיי.
עכשיו, עשיתי דיאטה מהר מאוד, לא רצחנית, אבל דיאטה מעניינת מאוד.
מה זה מעניין? מה זה מעניין?
כי נוע גג בתור פחמימות, רק עוף יבש כזה, בלד בוקר עם בינת... גביע גבינה ופרוסת לחם, ממש כאילו, הייתי מסתולל הרבה לפני.
זאת לא דיאטה טובה. תכף אנחנו נגיד מדוע, כי זה לא דיאטה שאפשר להתמיד איתה הרבה.
בדיוק, וזה מה שקרה. אבל בתהליך הזה ירדתי 10 קילו. ולאחר מכן ירדתי עוד 5 קילו, אז אני עכשיו 15 קילו פחות. ואני ממשיך לרדת לאט לאט, התחלתי לקחת אוזנפיק, אבל זה רק 3 שבועות, אז זה בטח לא קשור לזה. כן. עכשיו, המדד של הסכרת ירד 7, תוך חודש, שזה יפה מאוד.
לא, תוך חודש אי אפשר, אתם בודקים פעם ב3 חודשים.
בכל זאת הוא ירד, הוא היה בבית חולים בזמן הבדיקה 8.6, וחודש אחרי זה בדיקות דם, ירד 7.
אוקיי.
אני אבדוק עוד כמובן, עוד חודשיים. גם התפקוד לב עלה לכמעט מושלם חודש אחרי.
יופי.
חזר ל-55 או משהו כזה. והשאלה שלי היא בעצם, אני ממשיך לרדת לאט לאט, אבל חזרתי לאוכל יחסית נורמלי. אני לא מגזים ולא אוכל יותר מדי מתוקים, אני אוכל סבבה, אבל דומה לקודם, גם מאכלים עם טיבול ורוטב וכולי.
תראה, אם אתה ממשיך לרדת, אז אתה יכול להמשיך לאכול נורמלי, אבל כמובן להוריד שומן מהחי, להוריד שומנים מהחי, לאכול כמה שפחות סוכר, כמה שפחות מלח.
נכון.
כלומר, להוריד פחמימות, כי תראה, סכרת, לחץ דם, איך הלחץ דם שלך?
תקין, אוריד, נתנו לי תרופות להורדת לחץ דם, אז כרגע
הוא... אז הוא תקין עם תרופות.
כן.
כלומר, יש
לא,
לך...
לא, הוא נמוך עם תרופות.
אוקיי, יש לך 3 גורמי סיכון. יתר לחץ דם, סכרת ושומנים גבוהים בדם. ואלה 3 החבר'ה שסתמו לך את כלי הדם. אז הקדוש ברוך הוא עזר לך ויצר לך את ההתקפון הזה שנעצר על ידי... על ידי הטיפול שקיבלת ועל ידי הצנתור שעשו לך.
קיבלתי קריאת עזרה.
בדיוק. עכשיו צריך לשמור.
רק רציתי לשאול, עם זה שהלב שלי מתפקד יותר טוב, הוא לא סתום, האם זה הסיבה שגם אני יורד במשקל יותר בקלות?
לא. הסיבה שאתה...
שהגוף מתפקד כאילו יותר ב...
אם אתה עושה יותר פעילות גופנית, או אם אתה אוכל אוכל יותר בריא, אם אתה מעכל יותר טוב, זאת הסיבה העיקרית. ואוזמפיק גם כן עושה את העבודה.
הוא רק 3 שבועות על 0.25, אני מאמין שזה...
בסדר, לא משנה. זה בכל זאת קצת בולם תאבון, ואז עוזר לך להשתלט ולא לתקוע דברים מתוקים יותר מדי.
כן.
שמור על עצמך ותמשיך לרדת.
כן, המון תודה, זה באמת קצת יראה לי את המצב. אתה יוצא שם מבולבל, ועכשיו...
שמור על סוכר, לחץ דם ועל הקולסטרול, ותהיה בריא עד 120.
גם אתה בסוכר, אתה להתראות.
כל טוב ודידי, להתראות אמיר. ביי. זהו רבותיי, גמרנו את השעה הראשונה שלנו. לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לחירות הזני, שהיא אחראית על הדיגיטל, לרעות מתתיהו ארגון, אחראית על הלייב, לסתיו קורנס ולבני אלפרין, שאחראים על השידור, ולכם המאזינים, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור הם 0552-103-103, אני חוזר לעלייה לשידור, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות חדשות, וחוזרים אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
שלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים את התוכנית, חירות הזני אחראית על הדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון אחראית על הלייב, סתיו קורנס אחראי לשדור ב-103 FM, ובני אלפרין ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, וניתן לשלוח וואטסאפ עם שאלה קצרה, אני מדגיש קצרה, ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו ממשיכים, ובואו נתחיל ישר, מי איתנו? הלו?
שלום, פרופסור.
כן, שלום.
היי, מה שלומך? מדברת לימור. אני בת 55, וכנראה שנדבקתי בהרפס באיבר המין, ואני אפילו לא ידעתי מה זה, כנראה שלבן זוג היה בשפתיים, ואיכשהו שם זה הגיע לאיבר המין, שזה משהו שמאוד מאוד עסיק לי בכלל בזוגיות, כי אתה יודע, הוא כבר עזב ועכשיו החדש, לא נעים כזה, אתה פוגש מישהו חדש, זה יכול גם לדבק. אז רציתי קודם, הבחנתי איזה 5-6 שאלות לשאול אותך, קודם כל זה מדבק ביחסי מין, אם זה לא בהתקף, זה מדבק? אם אין כלום.
זה עלול לדבק גם אם לא נמצאים בהתקף, כי לפעמים מתחיל ההרפס יכול, בדרך כלל, לפני שהוא מתחיל, יש צריבה, ואז יודעים. יש מקרים שלפני שהוא מתחיל, אין צריבה, ואז הוא יכול להתחיל, ורק אז מופיע הכאב. ואז כבר יש שלפוחיות, אז קשה מאוד לדעת. כי הווירוסים נמצאים בתוך, הווירוסים עצמם נמצאים בדרך כלל בתוך השלפוחיות, כנוזל בתוך השלפוחית.
אבל מה מדבק? החיכוך של היחסי מין או הזרע?
החיכוך של יחסי המין...
זה מה שמדבק?
זה מה שמדבק. הוא מפזר, זה לא עובר דרך הזרע. זה עובר דרך המגע. דרך המגע.
שמתי לב שכל פעם אחרי יחסי מין זה מופיע. לא הבנתי למה, כאילו.
תראי,
לי זה מופיע.
אם כך, מה שצריך לעשות זה לגשת לרופא שהוא מומחה למחלות זיהומיות. ויכול מאוד להיות שהוא ייתן לך לקחת באופן קבוע או לתקופה מסוימת ולטרקס או זובירקס.
כן, זהו, הוא הציע לי, פרופסור, הוא אמר לי, אבל אני טבעונית ואני צמחונית, ואני גם
עושה
כזה הומופתית, ואני פחדת כזה לשתות את זה, שזה לא יפגע לי לא בכבד ולא בבריאות, וזה עושה אותי עייפה מאוד, לקחתי את הציקלובר, זה מושך אותי למטה.
בסדר, אז אל תקחי הציקלוביר, תקחי ולטרקס, אבל זה שאני, יש לי הרבה מאוד מטופלים שהם טבעונים ושהם צמחונים, ושצריכים לקחת כדורים, לוקחים כדורים.
כן, ניסיתי בשיטה של הומאופתיה, זה לא עזר.
שיטה של הומאופתיה לא עוזרת להרפס, נקודה פסיק.
לא עזר, לא לזין, ולא כלום, הופיע לי. בסדר, לא משנה, בוא נתקדם, אני רוצה לעבור, כי אנחנו ברדיו, אני רוצה לעבור, האם אפשר לעשות את האם אני יכולה לשתות את הכדור רק מתי שאני מרגישה שזה מגיע? הרי ההרפס לא מגיע ככה סתם, הוא לא מופיע, יש לו תסמינים לפניכם, אז האם כדאי לשתות את הכדור?
אז לא תמיד, זה מה שאני אומר, שלא תמיד יש תסמינים. לכן אני אומר ברוב המקרים... תקשיבי. ברוב המקרים יש צריבה וגירוי והרגשה קודם. יש מקרים שישנה התחלה, או שישנם וירוסים במקום, ולא מרגישים אותם, ורק יותר מאוחר, כשמתחילה השלפוחית, אז מרגישים. אז לא הייתי סומך על זה. הייתי יותר סומך על טיפול תרופתי, ולקחת לפי הפרוטוקול שהרופא למחלות זיהומיות
ייתן לך. זה לא יגדל לי בכבד?
עושים בדיקת תפקוד כבד, ואם יש ירידה בתפקוד כבד, מפסיקים את זה, אבל הסיכוי שזה לא כדורים שפוגעים לכל מי שלוקח אותם בתפקוד הכבד.
כמה זמן אני
אשתה
את הכדור ואז אני אלך לבדיקת כבד? כמה זמן?
בהתחלה אחרי 3 חודשים, אחרי חצי שנה.
טוב. עכשיו לגבי השלווקת חוגרת, אני יודעת שזה וירוס אחר.
לא קשור, זה וירוס אחר.
אז זהו, רציתי לעשות את החיסון, זה כדאי, אבל לא נותן לי,
את לא צריכה. את בת 55, את לא צריכה. זה וירוס אחר, זה וירוס ממשפחת ההרפס, אבל זה הרפס זוסטר. והארפס של הרפס של השפתיים והרפס של אברי המין זה אחד ושתיים, זה סוגים אחרים.
בסדר, ורציתי לשאול השאלה הרביעית, אם זה מגיע, אם אני צריכה להימנע ממזון, תראה, אני לא הורמונלית,
לא שמעתי כי היה איזה רעש על הקו, תחזרי על השאלה.
אני אומרת, אני רוצה להבין כאילו ממה זה מגיע, מה הטריגרים שלו, כי אני לא הורמונלית, אני כבר בת 55, אני גם לא בלחץ, אין לי שום לחץ, ברוך השם הכל בסדר, וזה מופיע לי, אם אני לא לוקחת את התרופה, זה מופיע לי כל חודש וחצי.
זו מחלה מדבקת.
ממה אני צריכה להימנע, אולי ממזון מסוים?
לא.
זה לא קשור למזון?
זה לא קשור למזון, לפחות לא שאנחנו יודעים.
לא קשור למזון.
אלא אם חסרים לך ויטמינים, אם חסר לך ויטמין ב-12, אם חסר לך חומצה פולית, אם חסר לך חבץ, אם חסר לך... אם חסרים חומרים, כן, כי אם את צמחונית, יכול להיות שהדיאטה שלך לא מושלמת.
אני לא צמחונית, מה זה צמחונית? כי אני אחת כזאת של טבע, אוכלת פירות, ירקות,
את לא צמחונית, אבל אני אוכלת פירות ירקות. פירות ירקות זה לא בדיוק חיות. מה את כן, מה את לא אוכלת? את אמרת לי, את אמרתי שאת צמחונית, ולכן את לא רוצה לקחת תרופות. אז מה, את צמחונית או לא צמחונית?
זה לא, זה יותר, אני יותר כאילו חיה על מחלים, על הטבע, כאילו כל מה שקשור מחלים בריאים.
ומה לא, יש מחלים מאוד 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 בריאים שהם לא מהטבע. וגם בשר עוף וגם ביצים הם מהטבע. את אוכלת ביצים?
אני אוכלת בריא. אני פשוט עושה שייק עם כל
האוכל. את לא עונה לי. את אוכלת בריא. מה זה עושה שייקים? לוקחת סלט, מכניסה לתוך בלנדר ועושה ממנו מיץ ושותה אותו? שותה אוכל? אני מסביר לך. את משקרת את עצמך.
מה?
אני שואלת איך... מה את אוכלת? את אומרת לי, אני אוכלת בריא. אני שואל, מה את אוכלת? אני אוכלת בריא, אני אוכלת ירקות ופירות. האם את אוכלת, יש לך מספיק חלבונים? האם יש לך מספיק פחמימה?
ביצים, אני אוכלת פעם בשבוע בשר, וביצים כן. אבל אני לא אומרת שלא מכניסה ג'אנק פוד לגוף.
אוקיי.
לא חטופים ולא...
מה את שואלת אותי? אם יש איזה מזון שקשור לזה?
כן.
לא שאני יודע. לא okay, קשור okay. למזון, בתנאי שלא חסרים לך מרכיבים של חלבונים, של ויטמינים ושל מינרלים.
איך אני בודקת את זה? בבדיקת דם? של רופן?
בבדיקות, כן.
הבנתי. עכשיו יש עוד תופעה שקורית לי כשמגיע הרפס, אני מרגישה בגב, בשכמות, מין זרם כזה חשמלי, כאילו איזשהו, כאילו תולעת הולכת לי על הגב, ואני מרגישה זרם כזה של חשמל, ואז כאילו אחרי שלושה ימים מופיעים לי פיצונים כאלה קטנים עם ראש כזה, לבן למעלה, ואחרי זה מיד בא הרפס. שמתי לב,
זה יכול להיות שההרפס יש לך אותו גם באור. ויכול להיות שהפיצעונים האלה הם פיצעונים של הרפס, אמנם זה לא הרפס זוסטר, אבל יכול להיות שזה קשור לאותה משפחה, זה קשה לי להגיד לך. אם זה כל פעם קשור, אם זה כל פעם מופיע בבת אחת ביחד עם ההרפס בנרתיק, מופיעים לך פצעים, של פוחיות בגב באותו מקום עם זרמים.
לא בגב, ברגליים, בזה, בירחיים, בעכוז.
אז יכול להיות שזה קשור לזה? יכול להיות שזה נגעים של הרפס גם כן?
הבנתי. אז מה אתה ממליץ, דוקטור,
לשתות
כל יום את
הכדור הזה? אני ממליץ לקחת זובירקס או ולטרקס או אציקלוביר באופן קבוע.
כדור אחד.
אני לא אומר לך כמה, תקשי לרופא של מחלות זיהומיות, לפי המצב, יכול להיות שיגיד לך להתחיל בשניים ביום, או שלושה ביום, ואחרי שבוע לרדת לשניים ביום, ואחרי עוד שבוע לרדת לאחד ביום, או שיגיד לך באיזושהי צורה אחרת.
לא, הוא אמר לי אחד ביום. הלכתי למחלות זיהומיות, אמרה לי שתיים, ולטרקס שתיים ביום, זה היה נראה לי קצת קשוח, הלכתי לרופא אחר, הוא אמר לי, אציקלובר אחד ביום.
תראה, את הולכת לרופא, ואת לא מאמינה לו, ואת לא עושה משהו, ואז את הולכת לרופא אחר, ואחר כך את באה אליי, שאני אגיד לך מה שאת רוצה לשמוע. נכון או לא? נכון או לא?
כן, אני מתייעץ
איתך. לא, אז אני מסביר לך. יש רופאים שמומחים למחלות זיהומיות, אז היית אצל רופא, אמרה לך, קחי שניים ביום. היא הייתה אומרת לך, אחרי כמה זמן לרדת לאחד ביום, כדי להתחיל טיפול, כדי להוריד את העומס הווירלי, כדי שתרגישי יותר טוב, ואז אפשר לשמר את זה עם כדור ביום. אז את לא שמעת בקולה ולקחת כדור ביום, ואת לא לוקחת אותו באופן קבוע.
לא,
אז...
לא, הכדור של הרופא השני, שהוא אמר לי, אציק לו אחד ביום. לא.
הציקלוביר אחד ביום של 200 מיליגרם, אני לא בטוח שזה
400.
מספיק. 400. של 400 אני גם לא בטוח שזה מספיק. כדורים של 400 לוקחים 5 ביום במצב חריף. אני לא אומר לך מה, אני אומר לך, תבחרי לך רופא למחלות זיהומיות. כשי אליו, מה שהוא אומר לך לעשות, תעשי.
אני גם. בסדר.
אוקיי?
אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
תודה.
כל טוב, בבקשה. כן, יש אנשים שמנסים לשכנע את עצמם שהם יודעים יותר מרופאים. יש כאלה שלא מבינים שגם אם אתה טבעוני וגם אם אתה צמחוני, יש מחלות שטבעונות לא פותרת אותם וצמחונות לא פותרת אותם, ואז היא כן, היא טבעונית וצמחונית, אבל פעם שבוע אוכלת בשר. אז... קשה לי לייעץ לדבר כזה, והיא הייתה אצל רופא למומחה למחלות זיהומיות, אז נתן לה שני כדורים, אז היא אומרת שהיא הלכה לרופא אחר, כי הוא נתן לה כדור אחד, ואז היא באה אליי כדי שאני אגיד לה אם כן צריך או לא צריך, ואם אפשר לקחת רק כשמרגישים את הגירוי. אז זה אנשים ש... לא יודע מה להגיד לכם. טוב, בואו נמשיך, מאיתנו על הקו. הלו.
הלו, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
עם יוסי, נעים
מאוד. כן, יוסי, בן כמה אתה?
אני בלי רמקול.
לא, אני שואל בן כמה אתה.
אני נשק ל-48.
כן, אני איתך.
אז ככה, לפני חצי שנה עברתי גסטרוסקופיה עקב כאבים בקיבה.
כן.
גילו, אחרי הבדיקה, הרופא אמר לי, הבדיקות שלך בסדר, אבל בדש המפרט את התוצאות של הבדיקות, רשום לי שיש לי גסטריטיס, שיש לי דלקת בקיבה.
דלקת בקיבה.
נכון. עכשיו,
הרופא... נתנו לך נקסיום, או אומפרדקס, או לנטון, או משהו כזה?
אז ככה, אז הרופא שעשה לי את הבדיקה הגסטרוסקופיה, הוא לא אמר לי לקחת שום כדור, ואני, בגלל שהתחילו לי, המשיכו לי כאבים, הלכתי לרופא משפחה ולא לרופא גסטרו בינתיים, כן. וקבעתי תור, יש לי עוד חודש, יש לי תור לרופא גסטרו.
כן.
והרופא משפחה נתן לי 40 מיליגרם נקסיום. עכשיו אני לוקח את 40 מיליגרם נקסיום כבר חצי שנה, ו...
הכאבים עדיין קיימים?
כן, זהו, אני לא יודע מה לעשות.
עכשיו תגיד לי, הכאבים קשורים לאוכל, למשהו מסוים שאתה אוכל?
לא, אני כבר הפסקתי, אני לא יודע מה לאכול, אני כבר הפחתי הרבה דברים, ו...
בוא אני אגיד לך מה יכול לגרום לכאבים בקיבה. אתה מעשן, יוסי?
לא.
לא. אוקיי, אז קודם כל אני אומר כמה דברים שגם אם אתה לא עושה אותם או אוכל אותם, אני אומר אותם כי יש לנו עוד מאזינים על הקו. אישון מגביר חומציות, חריף מגביר חומציות, מתוגן מגביר חומציות, קופאין בצורה של קפה, משקאות קולה, שוקולד מגביר חומציות, ולפעמים גם מתוק מגביר חומציות. אז תנסה, וכמובן כל הדברים של שמרים, רוגלך, הבורקס ודברים כאלה.
יש לי צליאק,
אבל אני
לא נוגע בזה.
אתה לא נוגע בזה. טוב, אפשר לעשות גם, יש גם רוגלך ובייגל, רוגלך לצליאקים, כן? אבל זהו, עכשיו...
את כל, כל, האלה... מה, כל מה שאמרת, כל מה שאמרת לא לאכול, אני כבר נמנע מלאכול את הדברים האלה. לא שותה קפה, לא אוכל מה שאתה אמרת, חריף, חריף, לא...
כן.
משתדל לאכול, אני לא יודע כבר, אני רוצה גם לקבוע את אור לדיאטנית, אולי שאני, הקיבה שלי מאוד רגישה גם בעקבות הצליאק, שזה, אתה יודע, זה כן. אוטואימוני.
כן, אני יודע, בדיוק מה זה צליאק. אז תשמע... תראי, מה ש... אתה לוקח נקסיום 40, נכון?
נכון.
כן. ומה שיש לך, יש לך דלקת בקיבה, אז נכון. הסיבה, מה מגרה את הקיבה? מה אתה בכל זאת אוכל? יכול מאוד להיות שהדבר היחידי שכדאי לעשות, זה בדיקת רגישויות למזון. אולי אתה רגיש לאיזה סוג מסוים, מה אתה אוכל הכי הרבה? מה התזונה שלך היום?
אני אוכל דגים.
אני אוכל... באיזה אופן אתה אוכל אותם?
מטוגנים.
אוקיי, זה כבר לא טוב, כי זה מטוגן. תנסה לאכול אותם בגריל, או תנסה לאכול אותם בתנור, או תנסה לאכול אותם מבושלים. תנסה, מה עוד אתה אוכל? ביצה מתוגנת, אוקיי, תנסה עוד פעם, אתה אמרת לי, שאמרתי לך, אישון, חריף, מתוגן, זה, אבל אני לא אוכל את כל אלה, אבל אתה אוכל...
נכון, אבל מה אני עוד יכול לאכול?
אתה יכול לאכול ביצה אלומה, אתה יכול לאכול ביצה רכה, אתה יכול לאכול ביצה אפויה, בצורת חביתה בתנור, אם לקחת תרסיס שמן ורק עם תרסיס לרסס את את הרצפה של המחבת. אבל אתה, אם אתה אוכל ביצה מתוגנת ואתה אוכל דגים מתוגנים, מה אתה עוד אוכל?
לחם ללא גלוטן. אני הפחתתי הרבה דברים, אני כמעט ולא, אני לא אוכל הרבה דברים ביום.
אוקיי, תנסה את המתוגן הזה שאתה אוכל להוריד, לפחות לשבוע. עכשיו, אם זה לא עוזר לך, תנסה כן. להפסיק, תנסה להפסיק לחוד, לשלושה שבועות מוצרי חלב לחלוטין. ועכשיו אני אסביר לך
משהו. חלב, אני שותה חלב סויה, אני לא שותה חלב רגיל.
אוקיי, חלב סויה זה לא חלב, אבל בסדר. אתה לא שותה בכלל, וגבינות אתה אוכל?
לא.
לא אוכל בכלל גבינות?
לא.
כלומר, שום מוצרי חלב לא נכנסים לבני מאיך?
לא, גם לזה אני רגיש, גיליתי.
כן.
כבר הרבה זמן, אני לא, אני גם מאז שקיבלתי את הצליאק, אני גם לא אוכל מוצרי חלב.
אוקיי, הדבר היחידי שאני יכול להציע לך זה להוריד את המתוגן לתקופה מסוימת. לנסות להפסיק את החלב סויה, תעבור למשל לחלב שקדים.
יש לי שתי שאלות שקשורות.
בבקשה, בבקשה.
אני אעשה את זה הכי קצר שאפשר.
זה בסדר.
בשביל, אני לא יושב טוב בלילה, אז אני לוקח חצי כדור מירו.
אוקיי.
כמו שגם אתה יעצת לכמה חולים.
נכון.
לא לי, אני לא מדבר על עצמי.
לא, בסדר, אתה לוקח חצי כדור מירו ואתה ישן עם זה בלילה עכשיו, טוב?
כן, עכשיו השאלה שלי היא, אם הכדור מירו יכול לגרום לכאבים בטן הקשים האלה?
לדעתי
או
לא.
או אם הכדור מירו יכול לגרום לגסטריטיס, ששני חצי שנה לא היה לי גסטריטיס.
אתה לוקח אותו עם ארוחת ערב או עם משהו, או אתה לוקח אותו על קיבה ריקה?
לפני השינה, על קיבה ריקה.
תראה, תנסה במשך כמה לילות, לבקש שיתנו לך כדור כמו סטילנוקס. לשתיים או ליומיים שלושה, פשוט כדי לבדוק את זה.
אבל לפי הידע שלך, מירו יכול לגרום לכאבים קשים בבטן?
לדעתי לא. אבל אתה יודע, הרגישות של כל אדם היא דבר אינדיבידואלי. לדעתי זה לא מהמירו, אבל אני אומר, אם אתה חושב שזה מהמירו, תיקח במשך שבוע סטילנוקס, או תיקח במשך שבוע בונדורמין, ולאחר מכן תחזור חזרה למירו. אם זה פותר לך את הבעיה, אז יכול להיות שזה מהמירו. אם זה לא פותר לך את הבעיה, אז תמשיך עם בונדורמין, או עם סטילנוקס, או עם זודורם, או עם אמביאן, או מה שייתן לך רופא המשפחה.
עכשיו שאלה הכי קטנה שיש, הכי קטנה שאפשר.
בבקשה.
אם אני מחליף את המירו בטרזודיל,
כן.
50 מיליגרם.
כן.
התרופה לטרזודיל היא גורמת לעצירות, או לשלשול, או חס וחלילה לפסיכוזה?
לא, 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 לא. פסיכוזה לי אפשר לקבל מתרופות. אפשר לקבל...
לא, סליחה, אתה אומר לי, סליחה.
תראה, לגבי עצירות היא לא יכולה לגרום לעצירות, היא לא גורמת לעצירות בדרך כלל, אבל כל תרופה...
אבל הנקסיום גורם לעצירות.
לא בדיוק, הוא גורם לכך שהמזון, חלק מהמזון לא מתעכל, אז הנקסיום לא גורם לעצירות. עכשיו תראה, בכל תרופה כתוב שזה יכול... בכל תרופה בתופעות הלוואי כתוב שזה יכול לגרום לתופעות גסטרואינטסטינליות, שיכול לגרום לשלשולים, או יכול לגרום להקאות, או יכול לגרום לעצירות. כלומר, בכל התרופות יש דברים שזה יכול, זה דברים מאוד אינדיבידואליים. ולכן אני תמיד, כשאתה קורא את בעלון לצרכן, את תופעות הלוואי, אתה רואה הרבה פעמים שתופעות הלוואי הן שונות, הן בדיוק הפוכות אחת מהשנייה, כן? אז הדרך היחידה היא לנסות. טרזודיל זו תרופה טובה, היא גם קצת מעייפת, אבל מירו יותר טובה להרדמה, כלומר כשינה, כתרופה שיכולה לעזור להירדם בלילה. אז מירו יותר יעיל מטרזודיל.
אבל ניתן לנסות טרזודיל,
כן,
ואז לראות אם זה עדיין ממשיך לי הכאבים או לא נמשך.
בפירוש.
תודה רבה, ויש לך תוכנית מעולה, ואתה מלאך.
תודה רבה, יוסי, תודה.
כל טוב.
כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
מדברת רחל, אני בת 80, כן, יש לי שתי שאלות. כן. שאלה אחת, שאלה נפוצה, בהקשר לשינה.
כן.
האמת שמאז ומתמיד יש לי בעיות שינה, השתדלתי לא לקחת כלום, כי עד לא מזמן גם עבדתי, לקחתי ובן, ובן הפסיק להשפיע, כרגע אני לוקחת בונדורמין. כן. ולפני כן לקחתי אמביאן
6.25, כן.
הייתי מאוד מרוצה, באמת, כי אני בן אדם פעיל, וזה נתן לי באמת לתפקד וקצת לישון, הכל היה תקין עד שזה נגמר. כן. אז מיוזמתי עברתי לפי העיצות שלך, בונדורמין.
אוקיי.
כמובן יומיים זה ממש לא השפיע עליי, ובעצם מה שאני שואלת, האם אפשר, כי הבונדורמין עושה לי קצת עיניים כבדות, ולא לא כפי שאמביאן.
קחי חצי כדור.
של חצי
של
כדור.
של בונדורמין.
לא. כן, אני כבר ניסיתי פעם, זה לא עובד עליי.
קחי 3/4.
כן, ככה כן. בהדרגה.
כן, לפעמים, אני תמיד מתחיל, כשאני נותן כדורי שינה, אני תמיד מתחיל מכמות הרבה יותר קטנה.
כן,
אני גם אומר לאנשים לפעמים, קח חצי כדור, ואת החצי השני תשים ליד המיטה. אם אתה רואה שאתה באמצע לילה קם, ואתה ערני כמו איילה שלוחה על פלגי מים, קח את החצי השני.
זאת אומרת, למרות שכרגע אני לוקחת שלם,
כמה זמן את לוקחת שלם?
שבוע.
את יכולה לרדת 3/4 ולראות.
כן, ואז לקחת שלם כי אין ברירה.
כן.
ואמביאן 12.5, אפשר לדעת, או שרק אם אני מנסה אני יודעת מה עדיף.
תראי, רק אם את מנסעת, אבל זה לא זה, הייתי לוקח בונדורמין תקופה מסוימת, ואחרי חובר לאמביאן, לאמביאן יש גם 12.5.
כן, כן.
יש 6.25 ויש 12.5.
אבל אם נניח אני רוצה לחזור לאמביאן, אז ה-6.25 זה לא מספיק.
למה לא מספיק?
כי זה כבר לא נתן לי לישון.
כי עכשיו, אחרי שעשית הפסקה, ותעשי הפסקה יותר ארוכה עם בונדורמין, אז בעוד חודש יכול מאוד להיות שה-6.25
כאן ניתן
לך לישון, בוודאי.
מה שנעזרתי באמצע הלילה עם השש,
כן.
עם השש, לקחתי חצי ובן באמצע הלילה.
אוקיי.
טוב, בסדר.
ובן הוא מהמשפחה של הבונדורמין.
כן.
אותה משפחה גדולה.
כן, הבנתי. טוב, בסדר, אז אני אעשה כפי שאתה מייעץ. עכשיו, עוד שאלה אחת.
בבקשה, בבקשה, רחל.
מה שאני סובלת בעצם, זאת לך, אפשר להגיד המון זמן, אני גם עשיתי לפני כ-4 שנים ניתוח סינוסים. אני לא הייתי אם זה קשור או לא, אני גם כל הזמן בביקורת פעם בשנה של אף אוזן גרון. הלכה קיימת, הלכה... אם אני נניח מטפלת בה ואז היא לא מזדהמת, כרגע זה לא המצב. קיבלתי גם אנטיביוטיקה, כל התכשירים שהם באמת בשביל הלכה. יש לי לכה תמידית בתוך הגרון, אפילו בטח הזה, לפעמים אני מרגישה, לא הנשימה, אני מרגישה ככה בלוח, בטח הזה, שזה תקוע לי.
הלכה היא מימית או הלכה היא צמיגה או הלכה היא סמיכה מאוד?
כן, זה מתחיל בלכה סמיגה, זה עובר ללכה שקופה, אבל היא ישנה.
עוד פעם. זה מתחיל בצמיגה ועובר ללכה? הסדר חשוב לי. זה מתחיל בלכה...
כבדה. כן,
בחייך,
גם כן. אפילו עם נוזלת, אבל הנוזלת כבר מזמן איננה, הלכה נשארה כרגע, יש מצב שאני לא יכולה לא לבלוע, ולא זה תקוע, אז תוקע לי אפילו את הדיבור.
יש תרופות שהן ממיסות לך.
שום דבר לא עוזר. אני לקחתי את כל התרופות למיניהם,
כן.
באמת, הרופא מתחילה איתי עם האוגמנטין, כי באמת לפעמים, הרבה פעמים הלכה מזדהמת, אבל זה לא עזר. לקחתי עוד אודטין, לקחתי את הכדורים העגולים האלה שממיסים.
כן.
הסירה, איך קוראים להם?
כן, כן, אני יודע.
האם יש קשר ל... נגיד אם אני לוקחת, הרופא נתנה לי נקסיום, אבל אני לא...
אני הייתי מנסה לקחת נקסיום לתקופה מסוימת.
אני כבר לוקחת באמת כשלושה שבועות נקסיום.
אם עוד שבוע, אם עוד שבוע זה לא עוזר, אז אין טעם להמשיך.
אין טעם, אוקיי.
אם עוד שבוע, והייתי גם עושה בדיקות אלרגיה. הרבה פעמים אלרגיה באה לביטוי בלחה.
כן.
בגרון. ודבר אחר שיכול להיות, זה מה שאנחנו קוראים פוסט נזל דריפ. זה כן. מצב שבה יש, גם לרוב בגלל מצבים אלרגיים, נזלת, אבל כן. הנזלת במקום שהיא תצא מלפנים דרך האף,
כן, נזלת אחורית.
בדיוק, היא מחליקה לאחור, כן. ואז בגלל שאנחנו מדברים, יש יותר יובש בלוע, ואז היא הופכת להיות צמיחה, והיא יכולה להיות, להיות כלכה סמיכה, שבמצבים מסוימים עלולה להזדהם, כי בחלל הפה יש לנו הרבה חיידקים.
כן, יש להניח שזה באמת המצב. כן. טוב. בסדר, אני רוצה רק לחזור בבקשה, בקשר לשינה, רק שאלה אחת.
בבקשה.
מלטונין.
תראי, מלטונין עוזר טוב מאוד במקרים שחסר מלטונין. איך יודעים? הבדיקות הן בדיקות בעייתיות והן לא נעשות באופן רוטיני. הדרך היחידה היא לבקש מרופאת קופת חולים לרשום לך כדורי צירקדין של 2 מיליגרם.
כן, הרופאה רשמה לי וחיכיתי לייעוץ ממך, האם אפשר לקחת מלטונין ביחד עם
ה... בפירוש כן.
אוקיי.
בפירוש כן.
זאת אומרת, עכשיו, אם
מה
שאני אקח
לשינה,
אני לוקחת גם מלטונין ביחד.
כן, ותקחי את זה חצי שעה לפני שאת הולכת לישון.
אוקיי. תוך כמה זמן אני יודעת... טוב, זה אני כבר אבדוק על עצמי בעצם.
זה, הכל זה, כל אדם מגיב באופן אחר.
כן, ניסוי ותהיה.
בדיוק.
טוב, פרופסור קרסו, תודה רבה
טוב,
לך.
כל טוב, רחל, הרבה בריאות.
תודה, שלום, שלום.
שלום, שלום. ומי איתנו על הקו? הלאו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי דינה.
כן, דינה.
יש לי שתי בעיות. אחת,
עד כמה את רק תגידי לי שאני אוכל...
73.
אוקיי. עכשיו, את מדברת דרך דיבורית, כי אני שומע אותך קצת חלש.
עכשיו זה יותר טוב?
כן, יותר טוב.
אז לפני 3 שנים היה לי סיפור של קריש דם ברגל, והמיסו לי אותו, ובסוף התברר שזה קרה בגלל פרפורי לב, פרפורי פרוזדורים. ומאז אני לא...
בדרך כלל זה נדיר קריש ברגל בגלל פרפור פרוזדורים, אבל בסדר, כן.
זאת אומרת, קודם כל ראו את ה... טיפלו בקריש, ואחר כך אני הייתי בלופ ריקורדר כזה,
כן.
ומצאו את הפרפורים והבינו שזאת הסיבה.
אוקיי.
היו צריכים להמיס את זה בסוג של קטטר
כן,
כזה.
כן, כן.
אוקיי. טוב, אחרי כל הסיפור הזה, 3 שנים, במשך 3 שנים קיבלתי אליקוויז ופרופקט, פרופקט 300 מיליגרם ביום, אליקוויז 5 מיליגרם ביום.
פעמיים ביום.
כפול 2. והייתי מאוד מאוזנת עם הנושא של הפרפור.
כן.
לא היו לי. כל פעם שעשיתי בדיקה, לא היו פרפורים.
אבל הייתי עם לופ ריקורדר, נכון? אני רק אגיד...
לא, הוציאו לי אותו. הייתי עם לופ ריקורדר, זה היה כדי לגלות...
כמה זמן הייתי עם לופ ריקורדר?
לא הרבה זמן.
לא הרבה זמן, זה שבוע, זה יומיים, זה
חודש.
אוקיי.
ומצאו שחד משמעית, כי הגעתי לבית חולים במצב די לא טוב, עם חפורות נוראיות ודופק מהיר שהגיע ל-150 וגם יותר.
אז יכול להיות שזה לא היה פרפור, יכול להיות שזה היה סופרוונטריקולר טכיקרדיה. אוקיי, בואי נמשיך, תכף אני אסביר גם למאזינים שלנו על מה אנחנו מדברים.
לא יודעת, AF זה
SVT, זה.
לא יודעת, לי אמרו שזה פרפורי פרוסדורים, וגם עשו לי...
AF זה פרפור פרוסדורים, זה atrial fibrillation.
עשו לי גם אקו לב באותה תקופה, כי רצו לעשות לי היפוך, ורצו להיות בטוחים שאין פרישי דם בלב.
באוזנית של הלב, כן.
כן, ואפילו בסוף התהפכתי לבד, אחרי האקו לב התוך וישתי שעשו,
כן.
התהפכתי.
אוקיי, רק בדקה אחת אני עוצר אותך. פרפור פרוסדורים זה מצב שבו העליות של הלב, יש בלב חדרים ועליות, שהעליות מפרפרות, ואז נוצרות בהם מערבולות, ובמערבולות האלה יש נטייה ליצירת קרישי דם. והקרישים האלה זורמים עם הדם ויכולים להגיע למוח ולגרום אירועים מוחיים, או יכולים להמשיך ולהסתובב ולהגיע לכל מיני מקומות אחרים בגוף. עכשיו, נותנים תמיד את הטיפול המונע כתרופות נגד קרישה, שזה האליקוויז והפרופקס, זה כדור נגד הפרעת הקצב. לופ ריקורדר, זה סוג של...
וגם קרדילוג.
קרדילוק, כן, קרדילוק שהוא יוריד, מוריד את הקצב של הלב קצת, הוא חוסם בטה. עכשיו, הלופ ריקורדר זה מכשיר שהוא כמו הולטר, שמשאירים אותו על החזה, ואפשר להשאיר אותו, יש מכשירים שמשאירים ליומיים, לשבועיים, לחודש, ויש מכשיר שנקרא רוויל, רוויל זה לופ ריקורדר, שמשתילים אותו מתחת לאור.
שתלו אותו.
אוקיי, והוא יכול להישאר למשך 3 שנים. ואת זה לא עשו, אוקיי.
לא, עשו, שתלו לי את הלופ ריקורדר הזה.
3 שנים?
לא, 3 שנים, כי אני לא רציתי שזה יישאר. אמרתי, ברגע שגילו שזה, הבעיה היא פרפור פרוסדורים, אז אני לא רוצה להיות עם משהו זר על הגוף, לא היה לי נעים עם זה.
פסיכולוגית, לא פיזיולוגית, כי לא הרגשת את זה.
כי המטרה הייתה לגלות את הפרפור, כי לא גילו את הפרפור
אבל היתרון של לופ ריקורדר זה שלפעמים יש 2 הפרעות קצב ולא הפרעה אחת. יש חוץ מהאטריאל פיברילשן יכול גם להיות משהו אחר שמביא לדופק מאוד מאוד מהיר. אבל לא משנה, בואי...
אני חושבת שאני עשיתי טעות שביקשתי שיוציאו את זה.
לא משנה, עכשיו אין מה להצטער על חלב שנשפח. בואי, כרגע, מה השאלה כרגע?
מה שהם כל הזמן אמרו, מזל שזה הגיע לך לרגל ולא לראש, כי הרגל ממש הייתה קרה כמו קרח,
הרגל.
עכשיו, 3 שנים הייתי יציבה, כל פעם שעשיתי EKG, לא הייתי בסינוס, וזה היה בסדר. עכשיו, פתאום, יום אחד, הכל התהפך לי. התחלתי עם פרפורים, קשים מאוד, שלא יכולתי לעמוד על הרגליים, והייתי בבית חולים, קודם ברמב"ם, אחר כך בקרמל, ועשו לי היפוך לב.
היפוך חשמלי? כן, אוקיי. כלומר, נתנו מכת חשמל והחזירו את הקצב למה שנקרא קצב סינוס, זה הקצב.
אבל זה החזיר את הקצב לכמה שעות בלבד.
כן.
ומאז אני... כל הזמן בפרפור.
אגב, יש אנשים שחיים באופן קבוע עם פרפור כרוני.
אבל אני לא מרגישה טוב.
אני הייתי מציע לעשות טבלציה, לעשות צריבה.
כן, זה מה שבסופו של דבר אמרו, העלו לי את הפרופקס ל-600 מיליגרם ביום.
כן, שזו כמות יפה.
והעלו לי את הקרדילוג ל-5 מיליגרם ביום.
במקום 2.5?
במקום 1.25 שהיה לי.
אוקיי. יש לך דופק נמוך כרגע כנראה.
והדופק הוא לא ממש נמוך, הוא רוב הזמן בין 90 ל-100. 100 אפילו מגיע ל-110.
עדיין גבוה.
כן. וזאת הסיבה כנראה שאני...
בואי אני אגיד לך משהו.
שאני מרגישה לא טוב, אני מרגישה שאני לא יכולה לעשות כלום.
גם ברמב"ם וגם בקרמל יש מחלקות קרדיולוגיות מצוינות. בכלל בארץ מחלקות הקרדיולוגיות הן מצוינות. כולם. אני, אם הייתי במקומך ואם את מרגישה חלשה, אני הייתי הולך לעשות צריבה, לעשות אבלציה. אם את בפרפור כרוני, יכול להיות שזה יפתור לך את הבעיה, אם הציעו לך את זה, אני הייתי מקבל את ההצעה. את איתי? הלו?
כן.
את איתי?
כן, כן.
כן. לא, אני שומע שקט על הקו, אז אני לא יודע אם הקו נפל או שאם אני נפלתי. כן.
אני איתך.
זה מה שאני חושב, כלומר, לא, אם הציעו לך את זה הקרדיולוגים, אני חושב שכדאי לשקול את זה ברצינות.
זהו.
אלא אם כן את מצליחה לחיות טוב עם פרפור, ואני אומר לך, יש הרבה אנשים שחיים עם פרפור כרוני, עם פרפור כל הזמן.
זה לא
מסוכן? אם לוקחים את האליקוויז 5 מיליגרם פעמיים ביום, או תרופה אחרת נגד קרישיות יתר, אז יש, הסיכון הוא לא, תראי, שאלי אותי לא מסוכן, לגמרי זאת מחלה. זאת מחלה שיש בה אחוז מסוים של סיכון. אבל אם שומרים עלייך ונותנים לך גם קרדילוג שמוריד את הדופק, ונותנים לך גם פרופקס, ונותנים לך גם את האליקוויז, אז את מחוסה מבחינה רפואית. אז הסיכון הוא קטן.
אני מבינה, העניין הוא שאני לא מתפקדת כמו שצריך. אני לא מסוגלת לעשות כמעט כלום, 50 מטר אני לא יכולה ללכת.
לא, אז אני הייתי בכל זאת חושב שכדאי לעשות צריבה, אז זה ישפר לך את איכות החיים.
אז יש, שמעתי שיש כל מיני, קודם כל שמעתי שצריבה לא תמיד מצליח, אבל גם
נכון,
שמעתי שיש
נכון.
גם בהקפאה וגם בצריבה.
אני הייתי מציע לך, ותמיד אני מציע את אותה הצעה. לגשת לקרדיולוג שאת סומכת עליו ושמטפל בך, איפה שזה לא יהיה, או הציעו לך ברמב"ם, הציעו לך בקרמל, לא משנה, ובשיטה שהם, הוא עושה את זה, ובשיטה שהם עושים את זה, לעשות בשיטה הזאת. אין שיטה יותר טובה. אני תמיד אומר, תבחר את הרופא, אל תבחר את השיטה. כנ"ל לגבי ניתוח לקטרקט לייזר, כנ"ל לגבי ניתוחים אחרים, יש לך רופא, אתה סומך עליו, תן לו לעשות בשיטה שהוא מכיר, שהוא מיומן, שהוא עושה הרבה.
טוב, יש לי עוד שאלה, אבל אני מבינה שאי
אפשר. אנחנו לא נספיק, כי אנחנו לקראת סיום, ויש לנו עוד מאזין שכבר מחכה על הקו.
תודה רבה.
שבוע הבא אני כאן, דינה.
אוקיי, תודה רבה לך.
כל טוב, הרבה בריאות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור, ננסה לעשות את זה מהר.
כן.
חולה מורכבת בת 85.
כן.
אני רוצה לנסות אולי לקבל ממך מידע, או יותר נכון רעיון, איך לסדר לה יותר טוב את התרופות שלה. היא מקבלת, בגלל שיש, היא סוכרתית, היא מקבלת כמובן, היא מוזנת, היא מקבלת אבל תרופות שלא יפגעו לה בכליות, יש לה יפגעת כליות. אז החליטו לתת לה כל השנים.
יש לה גם סכרת וגם אי ספיקת כליות.
וגם שמו לה לפני 5 חודשים קוצב, יש לה בעיות בלב, היה לה.
כן.
בקיצור, החליטו מפה לשם, כל השנים היא לקחה כדורים רגילים של בין אחרי ארוחה, ז'נואט, אחר כך עברו לז'נובה. בקיצור, היא כבר לוקחת איזה 2 ריבל סוס.
כן.
עכשיו, היא מתחילה את היום, לפני הרכבה ריקה בבוקר, עם הריבל סוס, אחרי שעה, חצי שעה נותנים לה יוטרקס, כי אין לה את הבלוטת התריס, הוציאו לה את הבלוטת התריס,
יוטרקס.
ו10 דקות, רבע שעה לפני האוכל, נותנים לה נובנום. כלומר, 3 כדורים, הנובנום זה צריך להיות ממש במהירות, 10 דקות וישר לאכול, כי זה מוריד את הסוכר מהר, ככה זה... אז 3 כדורים לפני האוכל, ואחרי האוכל, יש לה את הכדורים הקבועים של הקרדיולוג, אליקוויז, ללחץ דם רזודיפ, ליריקה, קלציום, ונקסיום.
כלומר, מה שנקרא פוליפרמציה.
השאלה, מה אני עושה עם הכדורים לפני האוכל, כי זה צריך להעיר אותה, וכל חצי שעה לתת לה, כי צריך טווח של לפחות 0.5 שעה בין כדור לכדור, בין הריבלסוס, היוטרקס, ואחר כך הנובנום. שאלה אם יש איזה משהו...
אם יש אפשרות למה?
לכדורים אחרים, לכדור אחר לסכרת, שלא יפגע בכליות, שלא יעשה את כל הבלגן הזה שלה, כי יש לה מטפלת צמודה, אבל זה מאוד מקשה, הסיפור הזה. מאוד.
קודם כל, מה ההמוגלובין A1C שלה?
אני לא יודע להגיד לך, אבל נדמה לי שזה בסדר.
לא, אם יש לה סכרת, זה לא יכול להיות בסדר. השאלה עד כמה, אם זה 6.5, או אם זה 10.5, או אם זה 8.5. אתה יודע מה אני הייתי מציע לך, אחד משני דברים. או לקבוע תור אצל רופא אנדוקרינולוג, הדיאבטולוג שמטפל בה, ולבוא...
הרופא נתן לך העניין הזה של ה...
לא, 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 לא רופאת משפחה.
לא, לא, האנדוקרינולוגית היא גם רופאה לסכרת. היא גם רופאה לסכרת וגם...
כן, האנדוקרינולוגים רופאים לסכרת. זה... כן, אז הייתי אומר לה, מעלה לה את הקשיים, אולי להעביר אותה לאינסולין. אולי להעביר אותה לאינסולין, ואז יהיה הרבה יותר פשוט.
האמת שגם בריבלסוס יש זריקה. אפשרות לזריקה, אני יודע.
כן,
אז... אבל אז יש תופעות לוואי, אני יודע.
אני הייתי, זאת אפשרות אחת, ואפשרות שנייה היא לקבוע פגישה עם פרמקולוג קליני בקופת חולים, כי היא חולה מאוד מורכבת. זאת לא חולה שאני יכול להציע לך מה, איך לטפל בה, כן?
איך אתה אומר, יש... עם מי?
פרמקולוג קליני. יש בבתי חולים ובקופות חולים ובקופות החולים ובתי חולים, בבית המרקחת, מומחה שנקרא פרמקולוג קליני, שהוא יודע איזה כדור מתנגש עם מה, מה אפשר לקחת קודם ומה אחר כך, לא בטוח שצריכים את ה... שאי אפשר לקחת את הג'נואט בבוקר ובערב, או את ה... היא מקבלת עכשיו ג'נואט או ג'נוביה?
לא, כבר היא לא לוקחת את זה, היא לוקחת את הריבלסוס.
רק את הריבלפוס?
רק את הריבלסוס והנובנור.
ונובה נורם. אז מה הבעיה עם שתי התרופות האלה?
אז אני אומר לך, היא גם לוקחת יוטרקס, היא לוקחת שלוש כדורים.
אז היא תתחיל את כל הדברים יותר מוחה, היא תיקח את היוטרוקס.
לא, צריך להתחיל בריבלסוס, ככה הסבירו לנו קודם עם הריבלסוס, חצי שעה אחרי זה היוטרקס, וכ-10 דקות רבע שעה לפני האוכל, ארוחת הבוקר, הנובה נור.
אני חושב שאפשר לקחת, אני לא יודע, לכן הצעתי לך לפנות לפרמקולוג קליני, שאפשר לקחת את היוטרוקס על הבוקר איך שהיא קמה, ואחר כך לקחת את הריבלפוס, ואחר כך להתחיל את כל הסיפור.
אני מחפש איזשהו כדור, שיהיה עם יתר הכדורים שלה, שהיא לוקחת, כאילו כדור לסכרת, שהיא לוקחת הרי אחרי האוכל את כל הכדורים האחרים, הקרדיולוג, כמו שהיא לקחה כל השנים.
קרדיולוג, כן. רק פרמקולוג קליני יעשה לך סדר עם כל התרופות, ויראה מה לא מתנגש עם מה. אני גם מבחינה, יש רעיונות,
כל הכדורים האלו התחלקת מבחינה. על קיבה ריקה. השלושה כדורים שהזכרנו הראשונים, היוטרקס, הריבלסוס, הנובנום, על קיבה ריקה. השאלה אם אין זה משהו, כמו שהיה לה בעבר, כן?
אז אולי להחזיר אותה לאינסולין רגיל ופשוט. ואז היא לוקחת את האינסולין.
לא, היא לא לקחה אף פעם אינסולין. רק בבתי חולים, אני יודע, היום אותי
מהאינסולין. לא, בסדר, היום יש אינסולינים שקל לקחת עם מזריקים אוטומטיים, זה לא בעיה. והיא לוקחת, היא מקבלת את הזריקה על הבוקר, ומתחילה לאכול 5 דקות אחר כך, או 3 דקות אחר כך.
כל יום זריקה?
נו, כל יום זריקה. זה...
היא מקבלת גם פעם בשבוע זריקה לכליות, איזשהו הורמון. היא מקבלת ב-12 פעם בחודש כזריקה.
שמע, זה מה יש, אין חוכמות, אם יש מחלות, הדרך היחידה היא לקבל טיפולים, והטיפולים לפעמים כואבים, יש אנשים שלא נדע שמקבלים 4-5 זריקות ביום, ישנם ילדים קטנים שסובלים מסכרת נעורים, שמזריקים לעצמם 3-4 פעמים ביום מגיל ילדות.
נדמה לי שמהריבלסוס יש זריקה שמקבלים פעם בשבוע, אפשר לקבל אותה.
זה אני לא יודע.
אתה לא מכיר? אוקיי. לא. טוב. לטובת כל הכדורים שלוקחת האלקוויס, קרדיולוג.
קרדיולוג, כן.
קרדיולוג, וזודיפ, ליריקה, קלציום, היא צריכה לקחת את הנקסיום?
לא בהכרח, אם יש לה צרבות, אז כן, אם אין לה צרבות, אז לא. וצריך לראות, אולי אפשר להוריד לה חלק מהתרופות. יכול להיות שאפשר לנקות לה, וזה פרמקולוג קליני. יוכל לנקות לה ולהוריד חלק מהתרופה.
מה, אלקוויס זה דבר הכרחי, לא?
אלקוויס זה הכרחי, משום שאלקוויס זה מונע קרישיות יתר, ואם היו לה הפרעות קצב, ואם היא לא ישן הידד, כן. ואם היא יושבת, והייתה לה אי ספיקת, ויש לה בעיה לבבית, כן. ואם יש לה גם היה לה אז, כנראה פרפור פרוסטורים.
אבל אני רוצה רק למהר עם הזמן, אז קרדיולוג גם הכרחי.
קרדיולוג לא תמיד הכרחי, תלוי מה קצב הלב שלה ומה המטרה, אבל עוד פעם, כל הכדורים, צריך לעשות את האיזון בין הדברים.
הבנתי. אז אמרת פרמנטולוג?
פרמקולוג, פרמקולוג קליני.
בסדר, תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה.
אוקיי, רבותיי, זהו. סיימנו להיום, לא לפני שנודה למי שעושה איתי את התוכנית, למאיר הפרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים, לחירות הזני, שאחראית על הדיגיטל, לרעות מתתיהו ארגון, שאחראית על הלייב, לסתיו קורנס ולבני אלפרין שאחראים על השידור, ולכם המאזינים שסבלתם אותי בשעתיים האחרונות. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, נקווה שתהיה לנו שבת שקטה, שהשבועים שלנו יחזרו כמה שיותר מהר הביתה, שנשמע בשורות טובות, מה אנחנו סך הכל רוצים. תודה רבה לכם, להתראות.